טוב, אנחנו מנסים קצת להתחזק ביחד וכמה עיצות של חז'ל בעבודת השם. אנחנו הרי מחפשים בנרות משהו, כל דבר שיכול לעזור לנו לצאת מהברוך, כל אחד והברוך שלו. דיברנו בשיעור האחרון על המשימה העיקרית שלנו, זה להישאר פתוח. המשימה שלנו זה להישאר פתוח. אדם חסום, סגור, אדם שהוא בעצם רחוק מהנשמה שלו, רחוק מהשם יתברך. יש חסימה, חציצה בינו לבין בורא עולם, בינו לבין הנשמה שלו. בשביל מה באנו לעולם? רק בשביל דבקות. לעשות כל דבר אפשרי בשביל להתאמץ ולהגיע לדבקות בהשם. מצווה מלשון צוותא, לימוד תורה כדי לספוג לתוכנו משהו מהחוכמה האינסופית שהשם יתברך רצה לגלות בעולם, ועל ידי זה אני נעשה אחד איתו. תפילה זה הדבר הכי פשוט, על ידי תפילה אני נעשה אחד עם בורא עולם, אני בקשר איתו. צריך לשמור על קשר, לשמור על ערוץ תקשורת פתוח. אם מתבוננים בעומק, בעומק עומק העניין, כל בעיה שיש לנו בעבודת השם וכל בעיה שיש לנו בנפש ובתיקון המידות, כל זה זה דבר אחד בעצם. כל הבעיות האלה, הסיבה הפנימית שלהם זה שיש בינינו ריחוק, בינינו לבין בורא עולם. אדם שהוא בקרבת השם, אין לו בעיה. כל התסביכים הנפשיים, כל הבלבולים והדמיונות והפחדים, הכל נובע רק מהדבר הזה, שאנחנו חסומים, סגורים. המשימה היא למצוא בדיוק בדיוק בהגדרה מדויקת איפה אני סגור, איך זה תופס אותי. כשאדם מוצא את זה, עובד על זה, מתפלל על זה, אז הוא יראה שלאט לאט הכל משתחרר. אז קצת המחשנו את זה בשיעור הקודם, ננסה בעזרת השם גם היום להמשיך עם זה קצת. שאלנו בתחילת השיעור הקודם, האם שמחה זה דבר טוב או לא? שלמה המלך אומר בקהלת, ולשמחה מה זה עושה? ולשחוק אמרתי מעולל. מה זה החיוך הזה על הפנים? זה עוללות. ולשמחה מה זה עושה? מה החיוך הזה עושה על הפנים שלך? תוריד אותו. לכאורה נראה מהפסוק הזה ששמחה זה דבר מוגבל, לא כל כך טוב. לא כל כך ענינו על זה בסוף השיעור, אז נענה על זה עכשיו. אמרנו שעל פי קבלה יש מושג שנקרא מוכין דקטנות ומוכין דגדלות. מוכין פירושו של דבר זה לא מוח במובן הרגיל, אלא זה תודעה, תודעה רוחנית. אז יש תודעה רוחנית שהיא מצומצמת מאוד, וזה נקרא מוכין דקטנות, ויש מצב שלאדם יש תודעה רוחנית רחבה ומשוחררת, וזה נקרא מוכין דגדלות. דוגמה פשוטה, כשאדם כועס זה נקרא מוכין דקטנות. במצב של כעס אדם לא מסוגל לחשוב בצורה בהירה ומשוחררת, הוא עושה דברים שאחר כך הוא מצטער עליהם, הוא צועק ואומר דברים שאחר כך הוא יגיד לעצמו למה אמרתי דבר כזה, איך פגעתי בו, עכשיו לך תשבור את הראש לבקש ממנו סליחה ולפייס אותו ולרצות אותו. אז למה לא היית חכם קודם? איפה היית קודם? מה אני יכול לעשות? אני באמצע כעס, לא יכולתי לחשוב, לא יכולתי לשקול את הדברים. זה נקרא מוכין דקטנות. כשאדם בשמחה זה בדיוק להפך, כל התודעה שלו היא רחבה, כל החשיבה שלו היא פתוחה, רחבה, יש לו רגישות לזולת, הוא יכול להרגיש אנשים נוספים מלבד את עצמו. כבר הגדרנו, כמו שקראנו מהבעל שם טוב, שהסימן לראות שאתה באמת עובד נכון, האם אתה מתוק לכל בריאה, האם אתה אוהב ישראל. אם יש לך אהבת ישראל, פירושו של דבר שאתה במצב הנכון, יש לך מוכן לגדלות, לפחות במידה מסוימת. אדם במוכן דקטנות, אחד הסימנים זה שהוא רק רוצה את טובת עצמו. זה הצמצום הגדול ביותר, שאדם רוצה את טובת עצמו ומאבד בהדרגה את הרגישות לזולת. על שמחה זה דבר מצוין, שמחה אתה פתוח, בעצבות אתה חסום, בכעס אתה גם כן סגור, ובכל זאת אנחנו יודעים שיש שמחה שהיא שלילית, שמחה של עוללות, שמחה של ליצנות ושמחה של גאווה. שמחה שנובעת מנקודת אגו זאת שמחה שסוגרת אותך. ולכן מקודם שאלו כאן, האם כשאנחנו מגדירים את המושגים האלה של חסום ופתוח, אדם סגור, האם זה גם כן כמו שאנחנו משתמשים במושגים האלה לגבי אדם מופנם, אדם ביישן בחברה, אדם שיש לו קצת עירת הבריאות, אז הוא נראה בחברה קצת סגור. יש אחד אחר שנראה עם ביטחון עצמי, הוא פתוח, משוחרר, שמח, הוא מרכז העניינים, עושה בדיחות, כולם סביבו. אז בדרך מה שמקובל להגיד שזה סגור וזה פתוח. אבל מה שחשוב לי מאוד מאוד להדגיש פה, זה לא שיעור פסיכולוגיה. השיעור שלנו כאן זה שיעור באמונה, שיעור, מי שקצת מתעמק בשיעור, לא לוקח אותו ככה סתם, זה שיעור מאוד מאוד עמוק. הכל בנוי על חסידות וקבלה. אז חס וחלילה לתפוס את המושגים במובן הפשוט, וזאת דווקא דוגמה נפלאה. אנחנו נראה עכשיו שלפעמים זה הפוך בדיוק ממה שיגיד איזה פסיכולוג. הפוך בדיוק ממה שאנשים חושבים. מאוד יכול להיות שאדם שהוא נראה בחברה פתוח ומשוחרר ושמח ומלך הכיתה, יכול להיות שהוא דווקא בן אדם הכי סגור מבחינה רוחנית. וגם להפך, יכול להיות אדם ביישן, צנוע, ויכול להיות אפילו שזה נראה לפעמים ביישנות מוגזמת ושהוא ככה יותר מדי סגור וככה קצת חסר ביטחון, יכול להיות שהוא בן אדם הכי פתוח בסביבה מבחינה רוחנית. מה זאת אומרת פתוח? פתוח זאת אומרת שיש לך, אתה נמצא בערוץ תקשורת פתוח עם בורא עולם, זה הכוונה. האם אתה בפתיחות עם בורא עולם? ויכול להיות אחד שדווקא נראה שהוא חסר ביטחון, ביישן, בקושי מפחד להזיז את היד, וחושבים שהוא סגור והוא בעייתי, יכול להיות שבפנים יש לו שמחה פנימית, יש לו קשר עם השם, הוא כל הזמן בתפילה, במצב תמידי של תפילה. זה הבן אדם הפתוח האמיתי, וזה בן אדם שזוכה, הוא זוכה. יכול להיות אחד אחר שיש לו עודף ביטחון עצמי, הוא חסום ונעול מכל הכיוונים, מנותק, הוא כל כולו באגו, דווקא בגלל שהוא במרכז העניינים, לניסיון מאוד מאוד קשה, דווקא בגלל זה הוא בתוך עצמו, בנקודה קשה מאוד של גאווה. אז מבחינה נפשית פסיכולוגית, זה נראה שיש לו ביטחון עצמי והוא בן אדם פתוח, בעצם מבחינה רוחנית הוא חסום וסגור ונעול לגמרי מכל וכל. מסכן, באמת מסכן. יש משפט כזה שאומרים, אנחנו יודעים שהחיים קצרים, אומרים כל אחד מת, אבל לא כל אחד באמת חי. כולם בסופו של דבר מגיעים לאותו מקום, אבל לא כל אחד באמת חי. המטרה שלנו זה להיות במצב של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה הפתיחות האמיתית. מי שבדבקות בהשם כל הזמן ולא שוכח אותו, מותר לו גם להיות בנפילה, מותר לו קצת להיות מצוברח, מותר לו שיהיה לו משקעים, שיהיה לו עומס, שיהיה לו כל מיני דברים. בן אדם, התורה לא ניתנה למלאכי השרת. אבל מה שנדרש ממך זה להישאר פתוח, להישאר פתוח בכל מצב, בקשר עם השם בכל מצב. אין תירוצים, אין תירוצים, מה שלא יהיה, באיזה מצב שאתה נמצא, חס וחלילה, חס ושלום, ייסורים מכל סוג שהוא, ייסורי הנפש, ייסורי הגוף, אתה צריך להישאר פתוח. זה הצדיקים, רואים את הצדיקים במצבים הכי קשים, הם מרגישים עליהם, אפילו שאין לנו שום השגה מה זה באמת צדיק ומה עובר עליו, אבל משהו קצת מורגש שהצדיק נמצא בחירות אמיתית, נמצא במצב של חופש פנימי. יהיו פתוח, הוא תמיד נשאר פתוח, תמיד נשאר בקשר עם בורא עולם. אז אמרנו ששמחה, שמחה טובה, שמחה בהשם, שמחה במצוות, שמחה בתורה, השמחה הזאת היא טובה מאוד, שמחה שמביאה אותך, יכולה להביא אותך, אם תעשה עבודה טובה, לדבקות בהשם, לפתיחות אמיתית. אמרנו שיש שמחה שנובעת מאגו, מגאווה, ליצנות, וזה בן אדם חסום. רבנו הרמח"ל אומר במסילת ישרים, אדם שעושה בדיחות, ליצנות מכל דבר, ליצנות אחת דוחה 1,000 תוכחות. אתה לא יכול להגיע אליו, אתה לא יכול לחדור אליו, אתה לא יכול לשנות אותו, אתה לא יכול לדבר אל ליבו, להחזיר אותו בתשובה. למה? כי כל דבר הוא עופר לבדיחה, כל דבר הוא צוחק עליו. זה כמו מגן משוח בשמן, כל החיצים שמגיעים למגן הזה מחליקים הצידה. אז זה השמן הזה שמחליק הצידה, זה הליצנות. כל דבר שתגיד לו הוא יזרוק הצידה, הוא יגיד על כל דבר יש לו בדיחה. יש לך אחד יותר חסום מזה? אנחנו יודעים שהמפתח המרכזי להתקדמות בעבודת השם זה להיות מוכן לקבל ביקורת. ואדרבה, איך אפשר לזהות את עובדי השם האמיתיים? איך אפשר לזהות בסביבה את אלה שמחפשים את האמת באמת? זה האנשים האלה שמתחננים לקבל ביקורת. יבוא רק הלוואי יבוא איזה מישהו ויגיד לי מה אני צריך לתקן, הלוואי יבוא איזה מישהו וייתן לי על הראש, כמה שיותר קשה יותר טוב, כמה שיותר ייתן לי על הראש יותר יגיד לי את האמת בפרצוף ולא ירחם עליי ולא יחניף לי ולא יחמיא לי ולא ינסה להיות נחמד אליי, אלא יגיד לי את האמת. למה? כי אני רוצה להתקדם, אני רוצה לתקן, אני רוצה להשתנות. להחמיא מחמאות ולהחניף, ברוך השם יש יותר מדי אנשים בסביבה, אבל מישהו שיגיד לי באמת מתוך אהבה, יגיד לי איפה אני לא בסדר, זה נדיר, נדיר מאוד. אנשים שיגידו לי ביקורת גם כן לא חסר לצערנו, כולם שופטים אחד את השני, כל אחד ממנה את עצמו להיות שופט, כל אחד ממנה את עצמו ועדה של בן אדם אחד, מתחיל לשפוט את כל העולם, כולם, גוזר גזר דין על כולם. כמו שאמרנו פעם באחד השיעורים, אישה יכולה לרדת מהבית למכולת, 4 דקות הליכה, מתעכבת שם 3 דקות, חוזרת בחזרה עוד 4 דקות, משך הזמן הזה 10 דקות, 11 דקות יצאה מהבית, חזרה בחזרה, תוך 10 דקות שרפה 100 אנשים. יורדת לרחוב, רואה בן אדם אחד, מה זה, למה הוא מדבר ככה? למה היא מתלבשת ככה? השלישית, מה היא חושבת לעצמה? זה, כל אחת, יש לה ביקורת, דנה לכף חובה, 100 אנשים תוך 10 דקות. מצוין, באמת, כל הכבוד. תרמת המון מאוד למצב הכללי של עם ישראל בעיני הקדוש ברוך הוא. מה הצדיקים עושים? בדיוק ההפך. הצדיק יוצא מהבית 10 דקות, חוזר בחזרה, בדרך הציל 100 אנשים. למה? כי הצדיק במצב של תפילה מתמדת עם בורא עולם, הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה בן אדם נפלא, תראה איזה בן אדם חמוד, תראה איזה בן אדם מתוק, תראה איזה בן אדם מלמד זכות על ההוא, על זה, על זה, מלמד זכות לפני בורא עולם, או בתקשורת עם בורא עולם. הוא אומר לו, תראה ריבונו של עולם, תראה הבן אדם הזה, אמנם נכון, אין לו כיפה על הראש, אבל בכל זאת, תראה, הנה הוא עכשיו עוזר לאיזה מישהי לסחוב סלים כבדים, הנה זה ככה וזה ככה, והוא מה אפשר לעשות, תינוק שנשבע, הוא לא יודע, קיבל חינוך, מה מסכן, ככה חינכו אותו, ריבונו של עולם, צריך ללמד עליו זכות. הצדיק מתפלל, כל הזמן מתפלל לפני בורא עולם, וכל הזמן מלמד זכות על אנשים. אז זה בן אדם פתוח, הוא כל הזמן עם השם. תבוא לפני בורא עולם ותקטרג על הבנים שלו, מה אבא יגיד עליך שאתה מקטרג על הבנים שלו? ובדיוק הפוך, אחד אחר שהוא מלמד זכות על הבנים, אז האבא אוהב אותו, ככה רמח"ל אומר, שאלת ישרים. האבא אוהב מי שאוהב את הבנים שלו, המורגש בחוש. מי שאוהב את הילדים שלי, אז אני אוהב אותו. מי שעושה רע למי שיקר לי, אז יש לי נוגדנים קשים אליו, כי אני לא יכול לסלוח לו. מי שפועל נגד מישהו שיקר לי, לא יכול לסלוח לו. לכן רואים שכל הצדיקים, זה היה עבודה שלהם, לימוד זכות. אז אין לך אדם יותר חסום מאשר אחד שעושה ליצנות, כי הוא דוחה ביקורת, לא רוצה ביקורת. בראשו של דבר הוא נמצא בגאווה שלו, ואני רוצה רק להרגיש שאני מעל כולם, אני רוצה להרגיש שאני מושלם, ואוי ואבוי למישהו שיצביע על נקודה של חיסרון אצלי. אז זה נובע מגאווה. גאווה זאת החסימה הקשה ביותר, ובאמת בעומק העניין זאת החסימה שמשותפת לכל החסימות. אז זה שורש העניין. אז מה ההפך משמחה? האם בן אדם בעצבות, עצבות קשה, שלילית, אז כמובן שזאת חסימה קשה מאוד, חסימה מאוד קשה. אדם סגור. רואים גם שבן אדם בעצבות הוא חושב רק על עצמו, אין לו שום רגישות לזולת, הוא כבר בטוח שכולם שונאים אותו, הוא מתחיל גם כן לשנוא את כולם, כמו שתיארנו את זה בשיעורים האחרונים. בעצבות הבן אדם הוא בחסימה קשה מאוד. לעומת זאת יש לנו מצב אחר שנראה דומה אבל הוא שונה בתכלית, זה מצב שנקרא לב נשבר. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. פירושו של דבר שאדם שנמצא בלב נשבר, כל התפילות שלו מתקבלות, כרטיס פתוח לכיסא הכבוד, התפילות שלו מגיעות עד כיסא הכבוד בלי הפרעה, מקבלים משמיים את כל התפילות שלו, מה שרק תוציא מהפה יתקיים, כל ברכה שתגיד יתקיים, כל תפילה תתקיים, הכל פתוח, פתוח בצורה הנפלאה ביותר, לב נשבר. כמה עבודה עשו מזה בחסידות, זה עבודה מרכזית מאוד להגיע למצב של לב נשבר. אז מה הפירושה של דבר לב נשבר? הגדרה של לב נשבר: בלב נשבר האדם מרגיש הכנעה עמוקה לפני בורא עולם, בלב נשבר האדם מרגיש תלותיות מוחלטת בשם יתברך, בלב נשבר האדם מרגיש אני מצד עצמי, אני חלש, חסר כוח, חסר יכולת, לא יכול לעזור לעצמי, אני תלוי אך ורק בבורא עולם. מתוך זה שאני יודע עד כמה אני תלוי בבורא עולם, אני יודע שאין לי על מי להישען אלא רק עליו, רק הוא יכול לעזור לי. במצב כזה האדם מגיע לאהבת השם ויראת השם גבוהים מאוד, יש לו יראת שמיים. ברגע שאתה יודע שיש מישהו שאתה עד כדי כך תלוי בו, אתה יודע גם יותר טוב להעריך את כל הטובות שהוא נותן לך. לב נשבר זה מצב שהאדם פתוח, האדם נמצא בתקשורת עמוקה מאוד עם בורא עולם. מצב של שמחה הוא מצב מצוין, יש בו סכנה, סכנה של אגו. במצב של לב נשבר גם כן יש סכנה של אגו, שאדם יגיע מזה לעצבות. אז זה באמת ללכת על חבל דק. אדם חייב להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אדם צריך להגיע למצב גם כן של לב נשבר, צריך להיות רצו ושוב, רגע ככה רגע ככה, שעה אחת ככה, שעה אחת ככה. חייבים את שני הדברים. הצדיקים מסוגלים להיות אקרובטים ולשלוט במידות שלהם כמו פלסטלינה. הצדיקים מסוגלים רגע אחד להיות בלב נשבר מקסימלי, בהכנעה עצומה, בשפלות לפני בורא עולם, ותוך שנייה אחת להגיע למצב של שמחה עצומה וחוזר חלילה. אין להם בעיה, לפי איך שהם רוצים, לפי איך שבא להם, בשליטה גמורה. אז רבי נחמן אמר שאדם צריך להיות בשמחה כל היום, אבל שעה אחת ביום שיהיה לו לב נשבר, שעה אחת ביום, לא יותר מזה, כי הסכנה גדולה. הוא כותב שיותר מסוכן להגיע מלב נשבר לעצבות מאשר משמחה לעוללות. אז לכן עדיף שתהיה בשמחה כל היום, עם הסיכון שאולי זה יגיע לעוללות של גאווה, מאשר שתהיה בלב נשבר כל היום ועם הסיכון שתגיע לעצבות. אז לב נשבר צריך להיות מצומצם. אנחנו יודעים שעיקר הבעיה שלנו זה לא שמחה, עיקר הבעיה שלנו זה עצבות. רוב האנשים לא סובלים מעודף שמחה. אז את הלב נשבר וחשבון נפש לפני בורא עולם צריך שזה יהיה מצומצם, כל אחד לפי היכולת שלו. אומר רבי נחמן, אבל אני, רבי נחמן שהיה מצאצאי דוד המלך, צאצאי בעל שם טוב, בעל שם טוב בעצמו, מצאצאי דוד המלך, אומר כל הנשמות מצאצאיו של דוד המלך יש להם לב נשבר בטבע, לב נשבר אמיתי, פתוח, לא בעצבות, והם מסוגלים להיות בלב נשבר כל היום. זה בשבילהם ההנהגה שמתאימה לנשמה שלהם. אבל רוב האנשים לא. רוב האנשים צריכים לעשות עבודה, להיות בשמחה כל היום, ושהשמחה תהיה באמת בלי אגו. לעבוד על זה שזה יהיה בלי גאווה. יש פסוק במגילת איכה. סקוטה בענן לך מעבור תפילה. סקוטה, סמך כף וו תף היי, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. במובן הפשוט, הכוונה שידוע על פי מדרשי חז"ל, שמאז חורבן בית המקדש יש מחיצות, מחיצה של ברזל מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. המחיצות האלה בעצם מפריעות לתפילה לעבור ולהתקבל. תפילות פחות יכולות להתקבל, במיוחד תפילות על כלל ישראל. זה חלק מהמשבר הגדול של חורבן בית המקדש שעליו אנחנו בוכים, שאין היום נבואה. יש צדיקים שזוכים לרוח הקודש ברמה כזאת או אחרת, אבל אין נבואה, וגם זה רק ליחידים. רוח הקודש שכן יש זה רק ליחידים. והמצב הבריא של עם ישראל הוא שלכולם יש רוח הקודש, לכולם, כל עם ישראל, כמו שכתוב בפסוק, שכולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, לעתיד לבוא כולם ידעו את השם ברוח הקודש ולא פחות מזה. עיקר הבעיה זה התפילות. תפילות קשה מאוד שהתקבלו. אז זה נקרא, יש, אנחנו יודעים שיש את מלכות הקדושה ויש מלכות הטומאה. מלכות הטומאה זה הסיטרא אחרא, ובסיטרא אחרא יש כמה וכמה חלקים, כמה וכמה קליפות, כל קליפה יש לה את השם שלה. אז יש קליפה אחת שנקראת ענן, זה השם שלה. סקוטה בענן לך מעבור תפילה, היא מפריעה לכל התפילות לעבור. אז זה, כל זה, זה הפשט של הפסוק על פי קבלה. מה הדרש של הפסוק? עלה בדעתי להסביר את הפסוק קצת אחרת. במובן הפשוט, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, סקוטה, עשית מין שכח, מחיצה, שכח כזה כמו ענן, והתפילות שלנו לא עוברות למעלה. אפשר להגיד שהפסוק הזה הוא בעצם פנייה לאדם, לא פנייה לאשם, פנייה לאדם. אתה בעצמך, חביבי, אתה בעצמך יצרת לעצמך ענן, ולכן התפילות שלך לא עוברות. מה זה הענן הזה? זה האגו. זה החסימה שלך. כל אחד החסימה שלו. החסימה שאתה יצרת לעצמך היא גורמת לך שהתפילות שלך לא יתקבלו. אתה יכול לעמוד ולהתפלל מהיום עד מחר, אבל אם אתה ממשיך לחוס, אתה ממשיך לפגוע בזולת, ואתה ממשיך עם הגאווה שלך, ואתה ממשיך עם כל הבעיות שעוד לא תיקנת, ואתה לא מתכוון אפילו לתקן, והבן אדם מתפלל, 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 אחר כך אומר לי, לא יודע, התפילות שלי לא מתקבלות, לא נענות, לא זה. מה אתה רוצה? אתה נשארת עם הענן שלך, אין לך שום כוונה אפילו לשנות את זה, אתה לא רוצה אפילו להתאמץ, לתקן את המידות, הכנסת את עצמך לקופסה, אתה סגור בעצמך, גרמת לעצמך להיות סגור, אחר כך אתה מתפלא שהשם לא מקבל את התפילות שלך. מצווה זה מלשון צוותא, אנחנו בצוות אחד עם בורא עולם ביחד. עבירה זה מלשון מעבר, יש מעבר בינינו לבין בורא עולם. כל עבירה, כל חטא, כל עוון מפריד, יוצר מעבר. המצווה יוצרת דבקות. אז אתה, יש עבירה שהיא מוגדרת עבירה רשמית על פי שולחן ערוך, זה הדברים היותר ידועים. אבל יש עבירה שהיא למשל שאתה גרמת לעצמך להיות סגור מצד האגו שלך, מצד תיקון המידות שלך, מצד עבודת נפש לא נכונה. אתה במצב שאתה סגור, אתה רחוק מהשם, מנותק מהשם, ממילא יש פרצה בינך לבין בורא עולם, זה כבר לא דבקות. זה הענן שאתה יצרת שעובר בינך לבין בורא עולם. אז יש אחד שיש לו ענן של עצבות, אחד שיש לו ענן של כעס, אחד שיש לו ענן של גאווה, כל אחד והבעיות שהוא יוצר לעצמו, סוגר את עצמו. וכבר אמרנו שיש שתי חסימות בכל תכונה. יש חסימה של התפרצות, יש חסימה של התקפלות. כמו שאמרנו לגבי גאווה, בגאווה יכול להיות שאתה חסום באופן כזה שאתה מתפרץ, אתה מתנשא, מתפאר, שחצן, זה יוצא החוצה, זה מאוד מוחצן אצלך, הגאווה שלך, החסימה שלך היא מוחצנת. למשל כעס, זה התפרצות גלויה. יש חסימה שהיא חסימה של התקפלות, בראשו של דבר, אדם מרוב גאווה הוא קורס פנימה, כמו חור שחור ששואב אותך פנימה. אתה נכנס לתוך עצבות קשה, ואתה פשוט שוקע, שוקע בתוך עצמך. וזה נובע מגאווה גם כן. אתה נכנס ליראת הבריות קשה, שלילית. זה לא צניעות, זה לא ביישנות. עם ישראל ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. ביישנות זה דבר טוב, זה תכונה טובה. אבל יש אדם שאצלו זה מופיע בצורה קיצונית, בצורה לא טובה. יכול להיות שאדם נכנס למצב של בושה מדומיינת. זה נובע מגאווה, עד שהוא פוחד להזיז את היד, פוחד לדבר, פוחד לחייך, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי. אז הוא חסום, ודאי שהוא חסום. זה חסום, חסימה של התקפלות, הוא מתקפל בתוך עצמו, שוקע בתוך עצמו. באמת, זה כמו חור שחור כזה ששואב אותך פנימה, אתה קורס פנימה. בוודאי שבמצב כזה אי אפשר להאיר פנים לזולת בלבביות של אמת. אתה לא מסוגל בכלל, לא מעניין אותך מהזולת. מצבים קשים, אתה במצבים קלים, אתה עוד תאלץ את עצמך לחייך כדי שיגידו, כדי שלא יגידו עליך שאתה עצוב, או כדי שתהיה מקובל בחברה. במצבים עוד יותר קשים, אתה אפילו לא תתאמץ לזה. אתה כל כך שקוע בעצבות שלך, כבר לא אכפת לך מכלום. עד כדי דיכאון של ממש. הרעיון הוא לזכור תמיד שהיצר תמיד מחכה בסיבוב. ואם אתה רואה שאתה שמח, אל תחשוב שאתה השתחררת מהיצר. יכול להיות שגם עכשיו אתה חסום. צריך שזה יהיה נקי, גם השמחה צריכה להיות נקייה. ואם אתה רואה שאתה במצב אחר, לא בטוח שזה עצבות שלילית. יכול להיות שאתה במצב חיובי, מצב של לב נשבר. ועכשיו היצר נבהל, כי הוא רואה שאתה בלב נשבר. הוא רואה שאתה עכשיו בהכנעה לפני בורא עולם, אתה בתקשורת טובה איתו, אתה יש לך דמעות של אמת, דמעות טובות. אדם הרבה פעמים קורה, אדם אומר תהילים, פתאום נכנס ככה לדבקות, נכנס למילים, מרגיש את המילים, מרגיש קרבת השם, מתפלל ככה טוב מעומק הלב, אפילו מתחילות לזלוג לו דמעות על הלחיים, פתאום היצר מופיע. אין לך דבר שמבהיל את היצר יותר מזה. פתאום הוא מופיע, אומר רגע, 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 חביבי, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, מה אתה עכשיו עם דמעות? איפה השמחה? יש פה פגם בצדיקות שלך. אתה לא עובד השם, אתה לא צדיק. אם אתה עכשיו בוכה, אתה לא צדיק, כי חייבים להיות בשמחה. מה אתה עצוב? למה אתה עצוב? תפסיק להיות עצוב. האמת היא שאתה בכלל לא עצוב. אתה בלב נשבר. אתה בכלל בתקשורת עם בורא עולם, אתה מדבר איתו. אתה שופך את לבך, שפחי כמים לבך, נוכח פני השם. פסוק באיכה. שפחי כמים לבך, נוכח פני השם. כמים, ככה, בלי הפסקה, לפתוח בשיחה קולחת עם בורא עולם, ובכי קולח מול בורא עולם, ושהבכי לא יהיה עם עצמך. אל תבכה עם עצמך, אלא של הדמעות תהיה כתובת. אתה בוכה אל מישהו, אתה לא בוכה עם עצמך. זה עוד סימן להבדל בין עצבות ללב נשבר. בעצבות הבן אדם בוכה עם עצמו. ובלב נשבר האדם בוכה אל השם. יש כתובת לבכי. אתה פונה למישהו. אז היצר נבהל מזה, והוא אומר, רגע, מה, אסור להיות בעצבות, תפסיק, צריך להיות שמח. והבן אדם לא שם לב, והוא לרגע מאמין לזה, והוא יוצא, מתנתק. מהמצב הפנימי שהוא היה בו, שלב נשבר, ועכשיו רוצה להיות בשמחה, ופתאום הוא מוצא שבשמחה שלו הוא לגמרי מנותק מעצמו ומהשם, הוא רוצה עכשיו לחזור בחזרה ללב נשבר, הוא כבר לא יכול, פספסת. זה לא בא לפי הזמנה. מאוד קשה, כל אחד יודע כמה זה קשה. כמה פעמים קורה שאתה פותח תהילים ואתה באמת בוכה? קשה להגיע למצב הזה. עד שכבר הגעת, בא יצר, גורם לך הסיח הדעת, בלבל אותך, יצאת לשמחה, ראית שזה לא זה, רצית לחזור ללב נשבר, אתה כבר לא יכול, כי אתה כבר לא שם. צריך הרנות. אחרי אני אומר, הצדיקים אצלהם, הכל בשליטה, כמו פלסטלינה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. מה שהם רוצים, הם בשליטה גמורה. היצר בא אליהם, הם כבר יודעים קילומטרים מראש, הם כבר יודעים מה התכנון של היצר. לכן כל אחד צריך לשים לב טוב טוב. שאדם... יש לו דמעות, הוא בוכה, זה לא אומר שזה חסימה. זה לא אומר שזה חסימה. אדם נמצא במצב של רצינות כזאת, של חשבון נפש, או רצינות שנובעת מהכנעה, או רצינות שיש בה קשר עם בורא עולם, זה טוב, זה טוב. אדם יש לו ביישנות אמיתית, טובה, של צניעות, זה טוב. היצר תמיד מבלבל, תמיד נותן לך ביקורת איפה שלא צריך, ונותן לך מחמאות איפה שלא צריך, העיקר לבלבל אותך ולהוציא אותך מכל מצב טוב. הרבה פעמים הוא גם ישלח לך את החברים הכי טובים במרכאות. יכול להיות שאתה... עד היום אני לא אשכח פעם בפורים. גם בפורים, כמה קשה להגיע להרגשה הטובה של קדושה, של קשר עם בורא עולם. קשה מאוד, מאוד מאוד. אבל זאת המשימה. אז פעם אחת היה לי ככה איזו הרגשה טובה, והיה ריקודים בישיבה, והיה לי ככה, באמת, ככה התעלות, ככה תוך כדי ריקוד. ממש ירדו לי דמעות, בא איזה חבר טוב בברכאות, תופס אותי ונעדע אותי וזעזע אותי ככה, תשמח, וזה מתחיל, רוצה שאני אשמח ושאני ארקוד איתו. הוציא אותי מהריקוד, היה ריקוד ככה, ריקוד כזה מונוטוני, שיכולתי להיכנס ככה למילים ולמנגינה ולשירים ולזה ולהתרכז. הוא בא ונער אותי כמו לולב, רוצה שאני ארקוד דווקא איתו. והוא אחד כזה שמח עד השמיים, די, הוציא אותי מכל המצב שהייתי, עכשיו כבר לא יכולתי לחזור לזה. כמה הצטערתי אחרי זה, אמרתי בלב שלי, אם הוא היה יודע כמה שהוא הציב אותי עכשיו, הוא לא היה צועק עליי ככה להיות שמח. כמה הצטערתי איך שיצאתי מהמצב הזה. אבל היצר עושה לנו את זה. או שהוא ישלח לנו איזה חבר כזה, או שבפנים, בתוך הלב, הוא יוציא אותך מהמצב שאתה נמצא בו. תמיד הפוך, תמיד הפוך. כשאתה בשמחה, הוא יגיד לך, מה אתה שמח? תוריד את החיוך מהפנים. אתה יודע, אתה זוכר את המצב שלך, אתה זוכר באיזה שפלות אתה נמצא, אתה זוכר כמה אתה רחוק מתורה ומצוות, כמה יש לך גאווה. זה הכל מהגאווה שלך. עד שסוף סוף אתה מגיע לשמחה, הוא אומר לך שזה מהגאווה שלך. וכשאתה בלב נשבר, הוא מוציא אותך מזה גם כן. הוא אומר לך, מצווה גדולה, בא אליך עם מצוות גדולות פתאום. מצווה גדולה, להיות בשמחה. צריך להיות ערניים, ממש, בערנות. מאוד מאוד מדויקת. מאוד מאוד מדויקת, בתוך הלב פנימה. מצב שאדם נמצא, הוא סגור. אדם במצב שהוא סגור וחסום. לא רק שאין לו מצידו רגישות לזולת ורצון ללכת לקראת השני ולהשפיע לשני, לעשות טוב לשני, ללמד זכות על השני, לעשות לשני טובה, עוד יותר מזה, אפילו אם מישהו כבר מאיר לך פנים, מישהו רואה שאתה ככה נמצא במצב שאתה בעצמך חסום, רואים עליך שאתה חסום וסגור ואולי בעצבות, ומישהו בא ורוצה ללכת לקראתך, הוא בא ומאיר לך פנים, קשה לך להאיר לו פנים בחזרה. למה? קשה לך להאמין שהוא אוהב אותך בפשטות. בטח יש כאן איזה תחכום, יש כאן איזה תחמון, יש כאן איזה הרמומיות, יש כאן איזה תחבולה. למה שירצה לחייך אליי? למה שירצה להיות נחמד אליי? וקשה לך לתת אמון באנשים. אתה חושב שכולם הרמומיים, שכולם מתחבלים תחבולות. אולי יש כאן איזה תרגיל הרמומי, אולי יש כאן איזה אינטרס נסתר של הבן אדם. למה הוא ככה נותן לי מחמאה פתאום? מה קרה פתאום? כנראה שהוא עכשיו רוצה לבקש ממני משהו, כנראה ש... למה שיתייחס אליי בכלל? מסקנה, יש כאן איזה מזימה. אז ממילא אתה כבר לא יכול להעיר לו פנים בחזרה. אז אתה גורם לעצמך שאתה סגור מכל הכיוונים, וגם כשמישהו השם שולח לך גלגל הצלה להוציא אותך מהברוך ומהביצה הזאת שהכנסת את עצמך, גם את זה אתה דוחה. אתה גם דוחה עזרה. הרבה פעמים רואים שבן אדם, זה המלכוד הכי אכזרי, שבן אדם לא רק שהוא נפל, הוא גם דוחה עזרה. אז גם חברים טובים לא יכולים לעזור לו, הרב שלו לא יכול לעזור לו, שום דבר, אי אפשר להוציא אותו, עד שרחמו עליו משמיים, כי הוא מתחיל להפנות חיצים לכולם. הוא לא מאמין באף אחד. אתה מתחיל להסתכל על האוהבים אותך כאויבים. הבעל מתחיל לשנוא את אשתו, מתחיל לפתח נוגדנים לילדים, מתחיל ממש לראות את כולם כאויבים. אז אף אחד גם לא יכול לעזור לו. זה היצר גורם, כי היצר רוצה לשמור אותך בכספת שלו, לשמור אותך בתיבה, שלא תצא. אבל גורם לך לחשוב דמיונות, כאילו יש בחוץ מלחמה, כשבעצם המבול נגמר מזמן. הכל בחוץ, יש שמש זורחת, ציפורים, דשא, פרחים, הכל יפה, הכל נחמד, אתה עדיין בדמיונות שיש מבול. עזוב אותך, המבול נגמר מזמן, למה אתה נמצא במצב של לוחמנות, מצב שאתה כל הזמן במלחמה? כולם רוצים בטובתך, כולם אוהבים אותך, מה יש? תרד מהעץ הגבוה שטיפסת עליהם. אבל כשבן אדם חסום, אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר לדבר איתו. זה לא בדעתי שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, צא מן התיבה, צא מן התיבה. אדם מכניס את עצמו לתיבה, מכניס את עצמו למין סגירות כזאת, יהיו בתוך עצמו. והקדוש ברוך הוא מתחנן אליו, צא מכל החסימות שאתה יצרת לעצמך. כמו שכתוב בנביא, פנו אליי ויבשעו. כתוב כל, פנו אליי, כל עם כף. כוונה כולם, כל, פנו אליי ויבשעו. תפנו אליי, פשוט מאוד, תפנו אליי, תגיע ישועה. הכוונה שברגע שאתה פונה לבורא עולם, אתה פותח את ערוצי התקשורת, אז ממילא באותם צינורות שאתה פתחת, באותם צינורות אני אשלח לך את השפע שאתה צריך. אבל אם אתה בתוך עצמך, סגור, לא מתפלל, מנותק מעצמך, אז גם אם אני רוצה לעזור לך, אתה לא מאפשר לי כביכול לעזור לך. אז תצא מן התיבה. אז כתוב, תצא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך, לא זוכר בדיוק את הפסוק. אז הרבה פעמים קורה שבן אדם נכנס לסגירות, הוא סוחב את כולם איתו לתוך התיבה. אדם הוא במצב שהוא סגור וחסום ונעול, הוא גורם לכולם להיכנס לאותו מצב. אדם הוא בעצבות, גורם לכולם להיכנס לעצבות. אדם בכעס, גם כן. ולפעמים זה בתת מודע, אבל זה מתוך צרות עין. אדם הוא במצב שלילי, קשה לו לראות שכולם מסביב מחייכים, אז הוא מתחיל לרדת על כולם, לחוס על כולם, להשפיל את כולם, לסחוב את כולם לתוך התיבה שלו. אז מגיעים לבית הזה, מגיעים למשפחה הזאת הביתה, רואים פה סיר לחץ, סיר לחץ משפחתי. מאיפה זה התחיל? היה פה אחד, או שזה האישה, או שזה הבעל, יכול להיות גם אחד הילדים אפילו, הוא הכניס את עצמו למצוקה פנימית, הוא סוחב את כולם יחד איתו. החוכמה הגדולה היא שגם אם אתה רואה שמישהו נכנס לחסימה כזאת פנימית, אישית, פרטית שלו, אל תיכנס יחד איתו לתיבה שלו. אל תצטרף למחול הזה של היצר. היצר של אחד סוחב את היצר של השני לצאת ביחד בריקוד. יצר של אחד גורם לבן אדם להיות בכעס, ואחר כך הוא שלח אותו, לך תרגיז גם את השני. אם אחד בנפילה, אתה תישאר עם הראש מחוץ למים. איש את אחיו יעזור. כשאחד נופל, אז השני יכול לעזור לו. אבל בשביל זה צריך גבורה פנימית, וערנות וחוכמה, לדעת מראש, לא להיכנס לביצה הזאת. אתה רואה שאחד נפל, הבעל רואה שאשתו נפלה, אישה רואה שבעלה נפל, לא להיכנס לתוך הביצה הזאת. בסדר, אז הוא צועק, תני לו לצעוק, עד יעבור זעם, בינתיים תנסי לעודד אותו, לשמח אותו, לרצות אותו, כמה שאפשר. אם אתה עכשיו תתחילי לענות לו, ולהתפרץ, וצעקו, הוא יצעק, את תצעקי, הוא יצעק, את תצעקי, זה, לאיפה זה יגיע? שאת בכלל, את לא התחלת עם נפילה, את היית במצב טוב. בעלך התחיל ליפול, למה שגם את עכשיו תיפלי? תורידי את הראש, תני לגל הזה שיעבור, אז הגל הזה יעבור יותר מהר. אם עכשיו גם את תעני לו, יהיה פינג פונג כזה, אז הנפילה הזאת גם תסחוב אותך פנימה, לתוך הנפילה, כמו אחד תובע, שבא אחד להציל אותו, והוא משקיע אותו יחד איתו. אז גם את עכשיו תיפלי, וגם כל הנפילה הזאת תימשך יותר זמן. אז תורידי את הראש, תגידי לו, כן, כן, נכון, סליחה, סליחה, זה, יעבור הגל הזה וגמרנו. גם הרווחת שלא יהיה פה פיצוץ, גם הרווחת שלום בית, גם הרווחת שכל העסק הזה ייגמר יותר מהר. ועיקר העיקרים, גם את לא נפלת. ועזרת לבעלך לצאת מהנפילה. אל תהיה צודק, תהיה חכם. יכול להיות שאת צודקת בוויכוח, אבל למה צריכה להגיד את זה? למה צריכה להגיד את זה? זה לא עוזר, זה רק מפיל אותך, בעצמך זה מפיל אותך. אולי זה מוסיף קצת לאגו שלך, אבל זה מפיל אותך ואת השלום בית ואת בעלך. וזה משקעים לטווח הרחוק גם כן. לא להיות צודק, להיות חכם. החוכמה פה זה להיות פתוח, פתוח עם בורא עולם. תחשבי, אם עכשיו אתה אני לבעלך, את הרי יודעת מה יקרה. הרי כל השנים זה ככה, כל פעם אותו דבר. את מכירה, את יודעת טוב מאוד איך זה הולך בבית, זה מתכון קבוע. אתה אני לבעלך, הוא יתפרץ עוד יותר, וגמרנו, עכשיו גם את מתפרצת. או שאת נשברת, נכנסת לעצבות, או שאת מתפרצת עליו בחזרה. אז מה תרוויחי? מה תרוויחי? המשימה שלנו זה להישאר פתוח, במצב כזה אי אפשר להישאר פתוח. ואת גורמת לזה בעצמך. את מביאה את עצמך למצב הזה שתיכנסי עכשיו לחסימה קשה. והרי את יודעת את זה מראש, הרי זה קורה כל פעם מחדש, זה מתכון קבוע. אז למה? תהיי חכמה. תישארי בפתיחות, תישארי עם בורא עולם, תישארי בשמחה, תישארי עם חיוך על הפנים. כל מה שאנחנו אומרים כאן זה רק בשביל לתת כלים לאדם, כל זה דברים פשוטים, אין פה חידושים. דברים...